שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה מאץ'. עולם השיווק מתקדם באופן מהיר, בעיקר בזכות כלי הדיגיטל החדשניים. ככל שאנחנו לומדים להבין את היכולות החדשות ולהטמיע אותם במערך השיווק הרחב, כך אנחנו בעצם בסופו של דבר משפיעים על שביעות הרצון של הלקוחות ומגבירים אותה. אבל מה לעשות כשלחברות גדולות קשה יותר לעשות שינויים ולקדם תהליכים במהירות? איך בכל זאת ניתן כן להצליח? אז בשביל זה בדיוק היום הזמנתי את האורח המיוחד שלי, אור שליט, מנהל אגף הדיגיטל בישראכרט, שצבר לא מעט ניסיון בדיוק עם אתגרים כאלו של בארגוני קורפורייט, ומי שעוזר לו, תאמינו או לא, הוא ברוס לי, האיש והאגדה, שאני חייב להגיד בגילי המופלג מכיר, וראיתי את כל הסרטים שלו, דדתי בקולנוע בשחור לבן, אבל תכף נשמע בדיוק איך, ומי שלא יודע מי זה ברוס לי, זה בסדר, אור יספר גם עליו, אבל עוד כמה מהלכים דיגיטליים מעניינים. אהלן, מה שלומך?
היי, אבי זיתן, מה העניינים?
חמוד אתה, איזה אנרגיות, אה?
כן, תמיד.
אז האמת היא שתכננו, והנה אתה רואה, בסוף זה קורה.
לגמרי.
ולרוב לא מתארחים פה אנשי דיגיטל, אבל אמרתי, יאללה, אני נותן לך פה, לדעתי יש פה, יש לך הרבה מה לשתף, ולתת באמת ברמת הבנה, אז אור ברוס לי? כאילו, הוא הגיבור שעוזר לך בהתמודדויות?
כן, אחד מהגיבורים, אבל מישהו עם באמת תיאוריה מאוד מעניינת, שמאוד מאוד מתאימה לעידן שלנו.
איזה יופי. אז אני לא בטוח שכולם מכירים אותו, אבל אתה תספר עליו עוד שנייה. הוא חי בתקופה שלא היה באינטרנט, נכון?
נכון.
הוא לא פתח לעצמו טיק טוק.
נכון.
ולא היו איזה אפליקציות בסמארטפון. ובאמת מעניין איזה השראה קיבלת ממנו. אז אנחנו נשאיר את המאזינים קצת במתח. וכמו כל פרק אנחנו מתחילים בשיחה אישית, אני בטוח שיש הרבה מאזינים בקהילה שירצו לשמוע עליך, קריירה, מסלול, תרגיש חופשי.
אוקיי, אז אני אור שליט, בן 44, כנראה שעד שהפודקאסט ישודר...
תהיה כבר 5?
אני אהיה בן 5, כן, יום חמישי יש לי יום הולדת.
מזל טוב.
תודה, תודה. נשוי פלוס שני ילדים, נשוי לשרון המהממת, אבא ליונתן ואמילי, המושלמים.
איזה יופי.
גר בעיירה הציורית נס ציונה.
הציורית.
הציורית ביותר, כן, ממש מקום קסום. ובפן המקצועי, ככה, יש לי קריירה יחסית לגיל, כן, בגיל אני, בנפש אני מרגיש אולי 20 שנה פחות, אבל...
אני מזדהה איתך.
כן, כן, נכון, אתה גם נראה ככה, אני חייב להגיד.
תודה.
אז באמת היה לי איזשהו שילוב כזה בכל הקריירה של משולש כזה, שמצד אחד יש טכנולוגיה, מצד אחד יש לקוחות ובני אדם, והצד השלישי זה בערך השילוב של שני העולמות האלה, כדי לייצר בסוף רווחים לחברות, והקריירה שלי מאוד מגוונת כזאת, בהרבה מאוד תחומים, באינטרנט, תקשורת, ספורט, נדלן, ריטייל, תעופה.
וואו.
עכשיו פיננסים, ממש...
באתי לי כמה שמות של חברות שהיית, אני זוכר אל על.
נכון, נכון. התפקיד, כרגע אני בישראכרט, ועוד מעט נדבר עליה קצת, אבל... לפני ישראכרט הייתי באמת באלעל, ניהלתי שם את מערך הדיגיטל, תקופה מאוד מאוד מעניינת, ולפני זה הייתי במליסרון, חברה שהמותג הידוע שלה יותר זה קניוני עופר, זה רשת של 17 קניונים ברחבי כל הארץ.
שעכשיו סגרה את גרו לאחרונה.
עכשיו סגרה את גרו, שיקה את רמת אביב אונליין, עושים שם מהלכים דיגיטליים מאוד מאוד מעניינים, ו... הייתי שם CDO במשך 6.5 שנים, תקופה מאוד מאוד מעניינת.
אופיר, נכון, המנכ״ל?
אופיר הוא המנכ״ל, כן, נכון, כן. נכון.
כן. חברות ומותגים מעניינים.
כן,
יש
כן.
יש איזה משהו אנקדוטה עליך שלא יודעים, אם אנחנו נותנים כזה איזה טוויסט, תחביב או משהו מעניין שאתה עושה.
אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהב ספורט, ואני אוהד של מכבי חיפה בכדורגל.
גדול.
ולמרות זאת, יצא לי בקריירה להקים ולנהל את מחלקת הדיגיטל של הנמסיס שלנו, שזאת מכבי תל אביב בכדורגל.
קשוח.
מאוד קשוח, מאוד קשוח. היה לי...
זה דת.
זה ממש דת, ממש דת, אבל היה לי באמת הזדמנות ללכת לעבוד במועדון כדורגל, זה היה כמו הגשמת חלום עבורי. אמנם זה היה בצבע, לא נכון, אבל... אבל כן לקחתי את ההזדמנות הזאת, ואומנם אנחנו יריבים מאוד מאוד גדולים על המגרש, אבל מחוץ למגרש יש המון המון מהלכים של ביזנס ושל של הגדלת המותג ושל יצירת קשר עם הלקוחות.
אותם פרמטרים, אתה אומר בסוף.
כן, כן.
שאתה עובד איתם היום יום בשיווק הקלאסי.
אותם פרמטרים, רק עם רמת אינגייג'מנט, שכל מותג היה מוכן לאמץ אפילו חצי מהם, ואני, בוא נאמר, על אף היריבות על המגרש, מלא הערכה למה שנעשה שם מחוץ למגרש, ומאוד מפרגן למה שקורה שם.
כשעשית את המעבר שלך ממליסרון לאלה, נתקלת באתגר שבו מתמודדות חברות גדולות, נכון, וזה להגיב מהר לשוק. בחברות גדולות יש הרבה, יש מחלקות ועובדים ואינטרסים, ולא פשוט לרתום את כולם ולהסכים על הדרך, בטח לא בדיגיטל שהוא חדשני ודורש התאמה של כלל החברה. תן לי דוגמה למשהו שעשית, ומה היו האתגרים הדיגיטליים שאימא מתמודדת. למשל, סתם דוגמה לעבודה, בוא נדבר על השוני בין לעבודה במליסרון לחברות אחרות.
לגמרי, לגמרי. זה, תראה, מליסרון היא גם, היא גוף ענק, כן? זה חברה בורסאית, תל אביב 35, שווי שוק של 14 מיליארד שקל, חברה מאוד מאוד רצינית, אבל תפיסת ההפעלה שלה מאוד שונה. זה חברה, דרך אגב, זה מאוד נפוץ בחברות מעולם הנדלן, עם מטה יחסית מצומצם, עם בלי איזה מערכות טכנולוגיות, מערכות ליבה מאוד מאוד מורכבות, ועם הרבה מאוד יכולת להתקדם מאוד מהר, וזה מייצר סוג אחד אולי של, נקרא לזה, תפיסת הפעלה ארגונית. זאת אומרת, זה כיף מאוד, כי אתה בסופו של דבר, רגע אחד לפני השינה, אני פתאום חושב על איזשהו רעיון, יום אחרי זה כבר אנחנו עושים איזה ישיבת קיק-אוף, שבוע אחרי זה כבר סיימנו להפיין, חודש אחרי זה כבר לקוחות, יש להם אותו ביד, וזה גם מקום של שילוב אדיר בין אונליין לאופליין. זאת אומרת, יש לך בסוף יכולות ענקיות באונליין, ובסוף המטרה שלך להביא אנשים לאופליין.
נכון.
אולם עכשיו הם קצת משנים את זה, הם השיקו את רמת אביב אונליין, שזה פרויקט סופר מעניין.
זה כזה, זה עכשיו, ראיתי את זה, נכון?
ממש עכשיו, כן, בשבועות האחרונים.
איך זה?
אני חושב שזה פרויקט סופר מעניין, כי המטרה שלו בסופו של דבר, להבנתי, היא לא לייצר הכנסות מאונליין, אלא לרתום את הקהל ולהביא אותו לאופליין, לקניון. בסוף, דרכי ההספקה של מה שתקנה באונליין, הכי נוח לך יהיה לאסוף אותה מהקניון, יהיה לך חניה חינם, יהיה לך אינסנטיב לבוא לקניון עצמו.
מחברים את היתרונות של כל אחת מהפלטפורמות אחת השנייה.
בדיוק, בדיוק. ונקודת המפתח שם גם שהפדיונות יהיו שייכים לחנויות בקניון, ולא לפן האונליין.
שזה תמיד היה
המלחמה. בדיוק, בדיוק. כשיש את המלחמה, אז בסוף יש לך את החנות, ויש לך את האתר, וכל אחד חושב איפה נרשמות ההכנסות ומה יוצא לו מזה. ברגע שאתה מוריד את האינטרס המנוגד הזה, אז פתאום יש לך תמימות דעים, וזה מאוד מעניין לראות איך זה עובד.
עכשיו, אתה עבדת בקורונה באלעל, נכון?
כן, כן, כן.
שזה כאילו היה שיא השיאים של האירוע. איזה משמרת.
משמרת פסיכית. תשמע, זהו, אז עברתי ממליסרון לאלעל, והיה פה שילוב של שני דברים. אחד, זה באמת שוני בחברות, כי אלה לי גוף עם, 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 עם לוגיסטיקה פסיכית, עובדים בעשרות מדינות, בעשרות שפות, מערכות ליבה מאוד מאוד מורכבות, והמון המון חטיבות, המון עובדים, KPI'ים שונים ומנוגדים, ולצד זה תוסיף את תקופת הקורונה, שהיינו באמת תקופה שעולם התעופה היה די בפאוזה, היה לנו שליש מהעובדים בחברה היו בחלט בבית, היה בכלל שאלה אם החברה הולכת להתקיים, ואני בזמן הזה בא לדיגיטל ומבין שיש לי, שאני מוביל אסטרטגיה של היום של אחרי. זאת אומרת, עכשיו מאוד מאוד קשה, אבל בגלל המורכבות של החברה, אם אנחנו עכשיו לא נפתח ונניח את היסודות ליכולות הדיגיטליות הכי מתקדמות של החברה, אז כשנצא מהמשבר, לא נצא ממנו חזקים. ואז אני, מצד אחד, יש קושי בחברה, ותקופה מאוד מאתגרת. מצד שני, אני מגייס, ואני מביא אנשים, ואני מלהיב אותם, ואני אומר להם, תתעלמו ממה שאתם שומעים במסדרונות, אנחנו הולכים להביא פה את הבשורה הבאה, וא' באמת הבאנו אותה, וגם כשאני מסתכל עכשיו מהצד על, 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 על ממשיכי הדרך באלעל, ככה החברים בדיגיטל, בשיווק, אז אני סופר גאה על התוצאות,
טובה.
עושים כן. עבודה יפה בתוצאות עסקיות.
מספרים, גידולים.
כן, לגמרי.
רווחיות.
רווחים
נדב
מאוד.
נדב ואופיר, נדב חנין ואופיר
נדב,
גולדמן.
נדב, אופיר, כל החברים הנוספים מהדיגיטל, מהשיווק, באמת עושים שם עבודה מדהימה. וזהו, זה קצת, האמת, כשאני מסתכל באמת על המעבר הזה, אז זה קצת מתקשר לי למה שהתחלת לדבר, על ברוס לי, על התיאוריה שלו.
אז בואו נדבר על ברוס לי, שזה סופר נוסטלגיה. קודם כל, תספר למי שלא מכיר מי זה ברוס לי, וכמה שאנחנו חייבים לשמוע על עוד, על הגישה המעניינת שלו, פה בי ווטר, נכון?
בי ווטר, כן.
ועל איך אתה עושה בשימוש ביום-יום.
אז ברוס לי, למי שלא מכיר, הוא אומן קונג פו סיני, וגם שחקן בסרטי קולנוע. ובשנות ה-70, כמו שציינת, היו המון המון סרטים של קונג פו, סרטים סינים, היו מאות לדעתי, אבל הוא היה הראשון שהצליח לחבר את המערב לתרבות הזאת של הקונג פו הסינית. ויש לתיאוריה מאוד מאוד מעניינת, שאני ממליץ למאזינים אגב לחפש אותה ביוטיוב, זה נקרא בי ווטר, שבה הוא מתראיין ב-1971, תבין, זה מעל 50 שנה מהרגע שאנחנו נמצאים בו כרגע, כמה שאנחנו חושבים שעכשיו אנחנו בתקופה דינמית ומשתנה, והוא אומר, הוא מדבר על, על, על הדרך שלו לחיים, שאומרת, "Be water." אתה יודע, יש כמה יסודות בחיים, ומים זה אחד מהיסודות המדהימים. כי מים הם, הם מצד אחד חסרי צורה, ומצד שני,
נפח, הם כאילו שהם נשפחים בצורה הזו, הם שקופים.
בדיוק.
והם, כן, אין להם כמעט, הם אמורפים.
הם אמורפים, ומצד שני, הם הופכים להיות כלי הקיבול שבהם הם נמצאים. זאת אומרת, תמזוג מים לכוס, המים הופכים להיות הכוס, תמזוג, תמלא בריכה במים, הבריכה הופכת, המים הופכים להיות הבריכה, הם גוף שיכול להיות מאוד מאוד שקט, תשים מים בבקבוק, הם מאוד מאוד שקטים, תשים אותם, הם יכולים להיות צונמי, ויכולים להריד את הכל, והם גם ממלאים את כל הפערים שיש, זאת אומרת, תיכנס, אני מתייחס לזה אולי בצד יותר של ארגונים, שאתה נכנס ורואה שיש פערים, ואתה הופך להיות הגורם שמצליח ככה לחבר את הכל, אז פתאום זה יכול לייצר יכולות, ואני חושב שבעידן הזה, שבו הרבה מאוד מנהלי ומנהלות שיווק ודיגיטל שמקשיבים לנו, אנחנו באמת נתקלים במציאות של הרבה מאוד דינמיות, ובסופו של דבר אתה נאלץ ועוסק ביום יום שלך עם המון המון גופים שונים בתוך הארגון ומחוץ לו, כל אחד עם מטרות אחרות ועם עם יעדים אחרים ו-KPIs אחרים, ובסוף, כשאתה עצמך הופך להיות סוג של מים, אז אתה יודע לעבוד עם כל אחד, אתה יודע להבליט לו את מה שחשוב עבורו, ואתה בסוף יכול לגרום לדברים לקרות, וזה משהו שמאוד מאוד אני מתחבר אליו.
יפה. עכשיו בוא נדבר על איסקארט. למי שלא יודע, איסקארט היא החברה הגדולה ביותר בתחום כרטיסי אשראי. תספר לנו על תפקיד שלך ושל הצוות שלך בחברה שההשפעה שלה על המשק הישראלי כל כך גדולה ונוגעת בכל כך הרבה אנשים, מועדונים, אתה יודע, זה כאילו מונסטר.
כן, כן, כן. אז ישראכרט, קודם כל, זה מקום מהמם שאני מאוד מאוד נהנה בו, וזה באמת חברה מאוד מאוד ותיקה, אבל היא באמת נמצאת על העורק הראשי של הכלכלה הישראלית. בסופו של דבר, כמעט חצי מכרטיסי אשראי שיש בישראל הם של ישראכרט, חצי מהעסקים שסולקים כרטיסי אשראי עושים את זה בעזרת ישראכרט, וככה היא נמצאת למעשה בבואה של הכלכלה הישראלית, כשהכלכלה הישראלית צומחת החברה, וככה גם בתקופות קשות יותר. ואני באמת מוביל שם טרנספורמציה דיגיטלית בארגון, ארגון מאוד ותיק, ארגון שעובר מתפיסה,
כן, שהיה כזה ניירות ודפים ופקידים ובנק וכל ההפרטה בין בנק הפועלים לישראכרט והמורכבות והסיעוב, אני זוכר את זה, גם עבדתי שם פעם, אני מכיר את העולם הייעוץ, וגם זה לא היה טריוויאלי. בסוף אתה נוגע היום במותג חזק, שסיפור הדיגיטל הוא קריטי עבורו, פה מסעות הלקוח, ואנחנו כבר היום כולנו עם הטלפון בכלל נמצאים כבר בתוך זה. תן לי רגע איך התחלת, בעצם היה צריך פירוק כבר קבע, נכון?
לגמרי.
ואיפה התפקיד של הדיגיטל בתוך המערכת, ומה שנקרא תכניס לנו פנימה.
תראה, הדיגיטל הוא, אני מתייחס לדיגיטל כמעין בסיס, זאת אומרת, אתה לא עושה את זה לשם הדיגיטל, אתה עושה, אתה מתאים את החברה לצרכים של הלקוחות שלה. איפה שהלקוחות שלה הכי נוח להם להיות, שם אתה צריך להיות, והסטנדרט שהם רגילים,
בכל מקום.
בכל מקום. המקום שבו הם נמצאים זה המקום שאתה צריך להיות בו, והדרך שבה הם נוח להם לצרוך את השירותים שלך, אתה צריך להתאים את עצמך אליהם ולא להפך.
נכון.
ובאמת, ארגונים בכלל, ארגונים ותיקים שהם, יש להם הרבה מאוד פן תפעולי, והבנייה של פעם אולי הייתה יותר טלפונית, ויותר שירות לקוחות טלפוני, הופכת בסוף להתאמה לצרכי הלקוח, שזה להשתמש בשירותים בדיגיטל, והיחידה שאני מוביל היא באמת יחידה שמצד אחד מטפלת בכל הפן הדיגיטלי בחברה, גם בפלטפורמות עצמם, שזה אומר האפליקציות, האתרים, המיני סייטים וכולי, גם בכל תהליכי המחר והגדלת השימושים, זה ההלוואות הדיגיטליות, הנפקות כרטיסים חדשות, צירוף לארנקים שאולי תכף נדבר על זה, הגדלת שימושים בכרטיס, הוראות קבע וכולי, גם באזור של כל הסלף סרוויס והשירות הדיגיטלי, בסופו של דבר, אנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו את כל האפשרויות בדיגיטל, לראות את העסקאות, לראות את כל הפרטים שלהם, מה אתה עושה עם הכרטיס שלך, חלילה הלך לאיבוד, או שיש לך עסקה שאתה לא מכיר, איזה פתרון מהיר ונוח אנחנו נותנים, לשנות את מועד החיוב, לשנות, להגדיל את המסגרת אשראי, כל דבר שאתה צריך.
זה הרבה רגעי אמת שאנחנו נמצאים בזמן לרכישה של משהו, פתאום המסגרת, פתאום הלך לאיבוד כרטיס, פתאום הקוד שלי, פתאום שמלא כאלה רגעים, נכון, מאוד קריטי מעולם של, של ג'רני, של כרטיס אשראי.
נכון, נכון, זה בדיוק.
אז הדיגיטל אמור לעזור בדיוק באירועים האלה. בצורה פשוטה, בלי עכשיו מגע בן אדם, בלי עכשיו מתקשר למוקדים, בלי כל הווג'רה שלנו פעם בעבר.
בסופו של דבר, אם אתה עכשיו בסופר, ואתה רוצה להעביר את כרטיס האשראי שלך, או את ה... לא את הארנק, כי בארנק אתה לא צריך קוד, אבל אם אתה מעביר את כרטיס האשראי, ואתה צריך להקיש קוד סודי, ואתה לא זוכר מהו, אז אתה עכשיו ברגע של... רגע של משבר. זה נשמע אולי טריוויאלי, אבל אנחנו ברגע הזה צריכים, א', לא לחכות שאתה תפנה אלינו, אלא להיות פרואקטיביים ולפנות אליך. אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן אפס, כי אין לך זמן לחכות, ואנחנו צריכים כבר לבוא אליך עם הקוד. אנחנו לא צריכים שתחכה.
כן.
ואגב, עוד משהו שאנחנו מוסיפים עכשיו, מתוך התפיסה הדיגיטלית של לחבר בין העולמות, זה לתת לך קודם כל את הקוד, אבל גם להגיד לך, תקשיב, אין בעיה, פתרנו לך את הבעיה, אבל בכלל למה אתה לא משתמש בארנק, ואז אתה בכלל לא צריך לזכור את הקוד, כי כשאתה משתמש בארנק לא צריך קוד, בוא תצרף עכשיו לארנק, ולא תצטרך להיות עוד פעם ברגע כזה, ואנחנו רואים שהשילוב הזה בין הפרואקטיביות לפתרון הדיגיטלי הטוב, ולחיבור מסע הלקוח, בסוף הוא מייצר לך הצלחות אדירות.
יוצר נאמנות וחיבור וסביעות רצון גבוהה.
כן, לגמרי.
תגיד, כל השיפור של היום להנפיק כרטיס אשראי, מה עשיתם שם? כי זה גם היה תמיד כאב ראש די מורכב. נכון. איבדתי אותו, רציתי להנפיק חדש.
נכון, אז הכרטיסי אשראי, כשאתה רוצה להוציא כרטיס אשראי חדש, אנחנו כמובן מאמינים שהכי נכון לעשות את זה בדיגיטל. פיתחנו שם תהליך דיגיטלי חדש. כמו שאמרתי, אנחנו מתאימים את התהליכים ללקוחות ולא להפך. אנחנו, אתה יודע, גופים פיננסיים לפעמים מדברים כמו בנק, אנחנו קוראים לזה.
נכון.
במונחים פיננסיים שחלק מהלקוחות לא מבינים ולא צריכים להבין, ואנחנו רוצים להתאים את עצמנו אליהם. אז אנחנו מדברים בצורה לקוחית, צורה שברורה ללקוח. אנחנו מורידים שלבים מיותרים בתהליך. יש לנו המון המון דאטה שקיים אצלנו אצל הלקוחות, ואם יש לנו את הדאטה עליך, אז את הפרטים שלך למשל, אנחנו לא צריכים לבקש לך להכניס אותם מחדש, כי זה סתם מייצר עוד עבודה מיותרת אצל הלקוח. אנחנו ניתן לך אותם בדיפולט, ואתה רוצה, אתה רוצה לשנות, אתה מוזמן. קיצרנו כמה שיותר שלבים, ובאמת גם הכפלנו את אחוז ההמרה של התהליך, פי 2 יותר כרטיסים מונפקים בדיגיטל. והצד השני של המטבע הוא באמת הצד של הארנקים. בסוף, השימוש בארנקים הדיגיטליים, גוגל פיי ואפל פיי בארץ, הולך וצומח.
כמה זה באחוזים היום?
קודם כל, יש לנו צמיחה משנה לשנה של כמות דו-ספרתית באחוזים. אני חושב שבערך 30% כבר מהעסקאות בישראל נעשות בארנקים, וזה צומח בצמיחה מאוד מאוד מרשימה. דרך אגב, גם חול מאוד תורם לזה. יש מדינות שאנחנו רואים שהשימוש בחול בארנקים הוא אפילו יותר גבוה מישראל, כי זה משהו במודעות שם, ובזה שבסוף אתה עומד בקמדן טאון, והוא לא, א', מזומן, הוא לא מוכן לקבל בשום צורה, והתור שלפניך, כולם משלמים בארנק, אז אתה מרגיש מוזר ככה, לא ציקרטיס. אז אנחנו רואים גידול מאוד מאוד גדול, וחיברנו את זה לתהליך ההנפקה הדיגיטלי. בסוף עכשיו סיימת להנפיק, אתה לא צריך לחכות שהכרטיס אשראי יגיע אליך פיזית, עם שליח או בחבילה. תוך דקה אחת יש לך כבר את הפרטים של הכרטיס, שני קליקים ואתה מוסיף אותו לארנק, ואתה יכול לצרף אותו ולהתחיל לקנות.
זה תמיד היה עוד דילי מאוד ארוך ברכישה הבאה, כי בעצם עכשיו אתם מאבדים שבוע מחירות.
נכון.
ואני אין לי כרטיס.
נכון.
עברתי כרטיס אחר.
אתה צריך עכשיו את הכרטיס, אתה לא צריך אותו עוד שבוע, אתה רוצה עכשיו לעשות עסקאות.
בבוא כרטיסי אשראי, אתה יודע, בסוף זה כרטיס, אתה יודע, עכשיו אתה משנה את התפיסה. זה היה תמיד נורא פיזי ופלסטיקי. ועכשיו זה נהיה פחות רלוונטי, כי יש גם את הארנקים הדיגיטליים, וגם אתה אומר אפילו הנפקה, כבר שולחת את הפרטים ומכניסה אותו בעצם פנימה כישות עם סיריאל נאמר.
לגמרי. אני בכלל חושב שהעולם של חברות כרטיסי אשראי, אם פעם היית אומר מה הקונוטציה הראשונה שיש לך בחברת כרטיס אשראי, כנראה זה היה כרטיס פלסטיק, ואני חושב, אתה יודע, אני אולי קצת גם משוחד, כי אני, אתה יודע, בא מפן הדיגיטלי, אבל אני חושב שבכלל האפליקציה של החברה, היא הופכת להיות החברה. שתשאלת לקוחות מהי החברה, זה האפליקציה שלה. והשביעות הרצון שלך כלקוח, תהיה עם שביעות הרצון שלך מהאפליקציה, איזה שירותים אנחנו מספקים לך, איך אנחנו מכירים אותך, איך אנחנו נותנים לך את הפתרון הנכון בזמן הנכון, איך אנחנו נותנים לך ערך מוסף, ואם אנחנו נצליח לעמוד בכל הפרמטרים האלה, אז אנחנו נצליח לייצר לקוחות מרוצים שישמרו, יישארו אצלנו לאורך זמן.
יפה. עוד תחום שאני רואה המון שיווק ופרסום עליו, זה תחום ההלוואות, גם אצלכם, גם במקס, גם אצל אחרים, תחום מאוד תחרותי. אבל גם משמעותי ומהווה מנוח צמיחה, וגם פה אחרי שהבנתי שיש לצרכנים קושי טכני לקבל את ההלוואה, הבנתי שעשיתם איזשהו תהליך שיפור, נכון? ספר לנו על זה רגע.
כן, כן. קודם כל אתה צודק, התחום של...
זה נהיה מאוד, מאוד משמעותי. אנשים היום מחפשים פה הלוואות חוץ בנקאיות כל הזמן, על רכישות, לממן את החיים.
נכון.
פה בצלע, אתה לא יכול להיות במינוס.
לגמרי, לגמרי. זה... קודם כל אתה צודק בזה שזה סוג של זירת קרב. אנחנו, אתה יודע, עובדים עם גוגל הרבה, ואנחנו... גם החברים מגוגל אומרים לנו יש כמה זירות תחרותיות, נגיד יש את הביטוח שהיא זירה מאוד תחרותית, אבל ביטוח בסופו של דבר אתה צריך אותו פעם בשנה. ואז אתה, כשאתה יודע שהביטוח רכב, הנה בדיוק קיבלתי היום הודעה מחברת הביטוח שלי, שהוא נגמר בסוף החודש ואני צריך לחדש, ואז הם יודעים שיש לך את החודש הזה שהם צריכים להתאבד עליך ולגרום לך לחדש את הביטוח או לייצר ביטוח חדש. בתחום של הלוואות אתה לא יודע מתי זה הולך לבוא. הצרכים של הלקוחות מאוד משתנים, זה יכול להיות, אתה יודע,
למכור... עכשיו, מחר, זה דברים שקורים on the fly.
נכון, יכול להיות לקוח שעכשיו הוא, לא יודע, במצב כלכלי מאתגר והוא צריך עכשיו את הכסף, יכול להיות שפתאום משהו משמח, אתה רוצה לזה נסיעה משפחתית עם המשפחה, ואתה צריך רגע זה, יש לך איזה הלוואת גישור, כי לקחת משכנתה, אתה רוצה גם לשפץ. הלוואה לכל מטרה, בדיוק, ואנחנו צריכים באמת להתאים את עצמנו ללקוח, כמו שאמרתי מקודם. זה תחום שלקחנו, פיתחנו אותו מחדש. קודם כל, אני שמח לבשר שהמחר הדיגיטלי בישראכרט הפך להיות גורם המחר מספר אחת בחברה, וזה מאוד מאוד משמח. אחד הצעדים באמת זה, פיתחנו מחדש את התהליך הדיגיטלי, הורדנו בו שלבים מיותרים, הפכנו שם באמת כל אבן, כדי לעשות את התהליך כמה שיותר נוח ללקוחות שלנו, והיו שם כמה פרדיגמות בחברה שגם ניפצנו באותה הזדמנות, והתגרנו כל דבר אפשרי, ובאמת שיפרנו מאוד מאוד את התהליך, שילשנו את יחס ההמרה בו ביחס לתהליך הקודם, וזה בא לידי ביטוי גם בביזנס ובמחירות, ולמרות זה אני חייב להגיד לך שאני כל פעם מסתכל על התהליך, ואני כל פעם גם רואה את הדברים הבאים, את השיפורים הבאים, את הצעד הנוסף הבא שאנחנו רוצים לעשות, זה אף פעם לא נגמר, זה כמו אולי להגשים חלום, אתה יודע, בקריירה שלנו אנחנו לפעמים רוצים להגשים איזה חלום, אנחנו מגיעים אליו, שמחים אולי לרגע, ואחרי אולי יום במקרה הטוב, אנחנו כבר אומרים, אוקיי, מה הדבר הבא? אז...
אתה לא יכול לקפוא על השמרים אפילו דקה.
לגמרי.
בטח לא היום, שיש לך פסגת הטכנולוגיה, עם צרכים משתנים, עם תחרות אגרסיבית, עם שוק שדינמי מאוד. אז רגע לפני שנעבור לשלב השאלות הקבועות, אני רוצה רגע לחזור לדרך שאתה עשית. ולמה שמאזינים יכולים ללמוד ממנה, במהלך הקריירה דילקת בין כמה תחומים שזה מעניין, ורטיקלים אחרים, חברות שונות. אבל כמו שאתה יכול להבין, לפעמים יש נטייה לוותר על תפקיד מסוים, בגלל שהוא באמת בתחום אחר, נכון? והתחושה היא כאילו אני קצת טינדר כזה. כאילו אני עכשיו מרגיש שזה משהו יותר מעניין, אז אני קופץ ועובר ומשנה. איזה טיפים אתה יכול לתת למי שנמצא עכשיו בצמתים, ומתלבט כן לעזוב, לא לעזוב, כן לשנות, לא לשנות, האם לרוץ קדימה, נשאר עוד קצת יותר, אתה יודע, איך אתה רואה את זה?
אז קודם כל אני חושב שברוס לי, בי ווטר, זה לגמרי החיבור של זה. בסוף, אני חושב שיש שילוב בין ידע מקצועי שיש בכל תחום, ומהבחינה הזאת אני אומר, בכל תפקיד נכון לבוא, לתת הרבה כבוד לאנשים שקיימים, בעלי המקצוע שמכירים את התחום הזה מצוין, לבוא להקשיב וללמוד, ומצד שני, יש את האמת המקצועית שלך, שעליה אתה לא יכול להתפשר. ודווקא כשאתה מוכיח אותה בכמה תחומים שונים, אז פתאום האמיתות שלך עם עצמך הופכות להיות יותר ויותר רציבות, ואתה בסוף מבין, אתה יודע שבא מישהו עם רעיון, אתה כבר רואה כמה צעדים קדימה, ואתה אומר, זה הולך להצליח בגדול, זה הולך להיחשל בגדול, אתה יודע גם להסביר את זה, ואני באופן אישי גם אדם מאוד אנליטי, אז אני תמיד מגיע עם נתונים, זה לא אף פעם לא תחושות, זה גם תחושות, אבל זה קודם כל נתונים, ואז התחושות, אני מניח שרוב אנשי הדיגיטל...
מה שלא נמדד לא קיים, את המשפט האלמותי.
לגמרי, לגמרי.
אתה ממליץ לאנשים לעשות את המעברים האלה, נכון? אתה מרגיש כאילו שההתפתחות שלך קשורה גם למקומות האלה.
אני, כן, אני לגמרי חושב ש... שוב, קודם כל זה אינדיבידואלי, כל אחד מוצא את האמת שלו בדרך שלו. אני חושב שיש משהו במעבר לתחום חדש, שיש אולי איזשהו חשש, חוסר היכרות עם התחום, ודרך אגב יש בזה משהו, כי בסופו של דבר כשארגונים, כשמגייסים עובד, המטרה שלהם היא לא ללמד אותו, המטרה שלהם היא להשים ממנו ערך, ולגרום לו לייצר תרומה לביזנס. ומצד שני, אתה מגיע לתחום חדש, אתה צריך ללמוד. אז אני באופן אישי מאוד מאוד מאמין בלמידה עצמית, המקורות מידע היום כל כך זמינים,
אתה אוטודידקט, אתה אומר, אתה לומד בעצמך, לומד case studies, כלים, דוגמאות, מקבל השראה, פודקאסטים.
פודקאסטים לגמרי, אנשים מהתעשייה שאפשר להתייעץ איתם, AI, אתה יודע, בכלל מנגיש את כל המידע בצורה מועצת, ואז כשאתה מגיע למקום, אז קודם כל יש לך בסיס של ידע, כמובן שאתה צריך תמיד, יש את, אתה יודע, את התרבות הארגונית, ואת מה שלא מלמדים אותך בתיאוריות, אלא מה שהנשמה של כל ארגון, שזה אתה רק כשאתה שם אתה לומד, ובאמת שיש לך את היכולות של הווטר, אז אתה יודע להיכנס בין החרכים, ולהמציא את עצמך מחדש כל פעם מחדש.
זה מקסים הווטר הזה שלך.
אני, כן.
דוגמה מאוד מיוחדת והשראתית. שלוש שאלות קבועות לסיום. אחת, משהו שלא עבד לך? משהו שניסית, שכיוונת ובסוף לא קראת, אלא דווקא לא, לא הצלחה. טיפ או מתוך תובנה או לקח של משהו שפחות הצליח?
אז אני יכול להגיד לך שיש משהו שאני עושה, ואני מרגיש שאני לא עושה מספיק. וזה להתחבר עוד יותר ללקוחות. אתה יודע, מצד אחד אני כל הזמן מוביל מבדקי משתמשים. אנחנו, אתה יודע, רק השבוע פגשנו, אנחנו הרי חברה שעובדת גם עם לקוחות פרטיים וגם עם לקוחות עסקיים.
B2C ו-B2B.
בדיוק.
יש לכם הרבה עסקים וכמונו פרטיים.
נכון, נכון. ויש גם הרבה שהם גם וגם.
נכון.
כל מיני עוסקים מורשים, פרילנסרים, שהם גם לקוחות פרטיים. ונגיד השבוע פגשנו 10 מהם, עשינו איזשהו מבדק משתמשים לזה תהליך דיגיטלי ו... ובאמת אני מרגיש שאני לומד כל כך הרבה מכל אינטראקציה כזאת, וגם מהזנות במוקדים, הפרטיים והעסקיים והמחירות, כל מפגש כזה הוא באמת מייצר אצלי כל כך הרבה תובנות, וכמה שאני עושה, אני מרגיש שאני לא עושה מספיק.
זאת אומרת, the voice of the customer חייב להיות מאוד משמעותי, ונוכח בעבודת השיווק והדיגיטל, זאת אומרת, לקבל החלטות בלי שהבנו מה הכאבים, עוד פעם, מה לברר את הצרכים, כן יאהב את זה, לא יאהב את זה, מתחבר, לא מתחבר, UI, UX, אפליקציה וכל. לחדד את המקום הזה חזק.
נכון, להבין מצד אחד את המספרים, שזה סופר חשוב, מצד שני, ברגע שאתה שומע, אין תחליף בסוף לשמוע את הלקוח שלך, מגיע לאיפשהו, משהו לא היה ברור לו, משהו לא היה, לא הצלחת להסביר את עצמך מספיק טוב, אתה צריך לשנות את עצמך, את הלקוחות אנחנו לא מקומנו לשנות, אנחנו רק צריכים לשפר את עצמנו, להביא את הגרסה הכי טובה שלנו.
לגמרי. הגרסה הכי טובה.
לגמרי.
שאלה שנייה, אז אנחנו שואלים כל אורח, מה המותג שמייצג אותו באופן הטוב ביותר?
אז אני הייתי רוצה להיות כמו נטפליקס. נטפליקס היא דוגמה מצוינת, כי מצד אחד, הפרונט של נטפליקס הוא מאוד מאוד אינטואיטיבי, מאוד מאוד יוצר אינטראקציה, הוא מאוד מאוד פשוט וקל לשימוש, אתה יודע, אתה נכנס, הוא יודע איפה, מה צפית, הוא יודע להציף לך את זה, יודע לתת לך המלצות.
גם לתת לך את ה-next best offer, גם בדיוק. קורא ולומד אותך, קצת עושה AI ו-BI עליך.
נכון, אתה לא מרגיש אבל שחוקרים אותך, אתה נכון, מרגיש שהוא החבר הכי טוב שלך, נכון. הוא מכיר אותך, הוא זוכר באיפה הפסקת לצפות ואתה ממשיך מאותה נקודה. לעומת זאת, מאחורי הקלעים יש שם כל כך הרבה דאטה וסטטיסטיקות, ואלגוריתמים על ההיסטור מסובכים ומורכבים, ואני מרגיש שאני גם קצת כזה, זאת אומרת, או לפחות הייתי רוצה להיות, בפרונט הייתי רוצה להיות מאוד פשוט ונגיש ונוח וברור, עם מסרים מאוד מאוד קלים.
אתה רוצה להיות נטפליקס באופן שבו אתה מתנהל בעולם,
כן,
אתה אומר,
כן.
ובתפקיד שלך.
כן, כן.
קצת מישנרי.
כן. גם מול הלקוחות, גם מול, כן. מול היחידה שלי, גם בתוך הארגון,
כאילו
גם מחוץ לארגון.
כאילו שיהיה לך כל הזמן עוד שכבה של חומר, של ניתוח, של... שכל, שתוכל לראות
לגמרי.
ולמתח.
למרות שמאחורי הקלעים, גם אצלי באופן אישי, האלגוריתמים הם גורמים לי לפעמים לא לישון בלילות, אבל, אבל זה המותג שאני חושב שיכול לייצג אותי טוב.
ושאלה אחרונה, אם יש מנהל שיווק, דיגיטל, ספה, גורם שאתה עובד איתו, שמעניין להפיא אותו לפה ולראיין אותו.
אז אני אשאל אם אתה תרשה לי לחרוג ולתת שניים, ולא רק אחד. כי פשוט היום חשבתי על עוד, עוד מותג.
שלא תצא גם בעייתי אחרי זה עם...
לא, 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 דווקא מותגים
ש... אתה אומר ממקום של הערכה.
ממקום של הערכה. יאללה, איך זה? 100% הערכה.
פרגן.
אז המותג הראשון זה אלטשולר. אלטשולר זה גוף השקעות שהיה לו אולי קצת שנים קשות קצת, הוא ככה השקיע... עכשיו הוא יוצא מהם. עכשיו הוא יוצא מהם, היה לו שנים שהוא השקיע קצת יותר בשוק הסיני, וקצת הלך לו פחות טוב ביחס למתחרים. ואני מרגיש שיש שם איזושהי רוח חדשה שנושבת, עם המון המון חדשנות מוצרית. מצד אחד הם התחברו עכשיו לתחום של האופן בנקינג, הבנקאות הפתוחה, מאפשרים לך נגיד לחסוך לקופת גמל להשקעה דרך האוש שלך, בלי תפסים, בלי תהליכים מיותרים, מנצלים את הטכנולוגיה כדי באמת להתאים את עצמם ללקוח, והמהלך השני שהם עשו, שמאוד התחברתי אליו, זה שיתוף פעולה עם ביימי, שבו אתה יכול לקנות לכל מי שאתה רוצה, השקעה בקופת גמל. זאת אומרת, למה, יש לך יום הולדת ואני רוצה לתת לך מתנה, אז אני יכול לתת לך גיפט קארד למסעדה, שזה גם מאוד מאוד כיף, ואני יכול לתת לך גם סכום שתשקיע בעצמך לעתיד. וזה ממש חדשנות מוצרית שמאוד מאוד התחברתי. והגוף השני שמאוד התחברתי לפעילות שלו זה ילו. ילו שבאמת, אתה יודע, מצד אחד הם בתחום קצת משעמם במרכאות אולי, של תחנות דלק ודלק, שזה די משהו קצת תפעולי.
לגמרי, תפעולי, כן, מתחמק כימונאות חמודים שאנחנו מכירים פיזיים, כאילו חנויות בסוף.
כן.
כימונאות.
בדיוק, אבל הם לקחו את זה לכיוון של שילב בין היכולות שלהם לבין הטכנולוגיה, ויצאו ממש סופר אפ. עם ארנק דיגיטלי בפנים, עם יכולת לשלם באופן אוטומטי, עם מנגנוני צבירה, עם מועדוני לקוחות, עם
חברה חשמל, וגם בתור שהם הכניסו את סופר יולדס גם פנימה, וכל מה שהם קונים הם מרחיבים את זה, באמת יש שם דאטה מטורפת, אין את זה במקומות אחרים.
נכון, והם יודעים לאחד את זה לחוויית לקוח אחת, אחידה, עם מיקרוקופי מעולה, עם באמת חוויה מאוד מאוד מענה,
יאללה,
אני חושב שהם עושים עבודה מעולה.
שניהם?
שניהם.
כן? הנה, הבאת היציאה. מדהים, אז תחבר אותנו לאנשים הרלוונטיים. האמת היא שאני מכיר את עדי הנגבי מ-Yellow.
כן, כן.
נעשה את השיחה.
לגמרי.
אור שליט, מנהל אגף הדיגיטל באיסטקארט. תודה רבה.
תודה, תודה על הזמנה. נהנית. ואני א', מאוד נהניתי, ואני מאחל לזה ש... בתקופה הזאת נזכור את האחים והאחיות שלנו, שנמצאים כרגע רחוק מאיתנו, ומי ייתן ובמהרה ישבו איתנו כאן,
זה הכי חשוב מהכל.
ויחזרו אלינו הביתה.
לגמרי. זה יחזר גם את המצב רוח הפופול לרכוש ולקנות ולחיות ו...
את המצב רוח של כולנו.
בייסיק. לגמרי. אז תודה רבה לך, שיהיה לך בהצלחה.
תודה.
תמשיך להביא לנו פתרונות ייחודיים, לקצר זמנים ולטפל לנו ברגעי האמת, ושיהיה לנו שבוע טוב.
שבוע מעולה.
ביי ביי.